אני מבקש לחלק את השיחה לשני חלקים. חלק הראשון, אני מבקש לדון על שתי נקודות שעלו בקידוש הנפלא שהיה לנו בשבת, שהחבר'ה דיברו ולבנו. כלל, אני כל פעם שהחבר'ה נותנים, אם זה במשמר, אם זה בקידוש, אם זה בחוברות שמוצאים, במאמרים שכותבים, אני חושב שזה נפלא מאוד להעלאת אהבת התורה. ואני מבקש להתייחס לשתי נקודות שעלו בקידוש. שאלה ראשונה, הדו-שיח, להבין אותו בצורה עמוקה, בין פרעו למשה. פרעו רוצה לשלוח רק את הגברים, משה לא מסכים. פרשה שקראנו שהייתה בשבת שעברה. שאלה שנייה שעלתה בקידוש, מדוע מצוות התפילין נמצאת באמצע מכות מצרים? ולאחר מכן אני רוצה להתייחס לפרשת בשלח. אני חושב שבפרשת בשלח יש שתי שאלות שמבחינתי הן מרכז הפרשה. א', למה השם עשה את קריאת ים סוף? מה התחדש? מה לא ידענו קודם שבקריאת ים סוף פתאום התברר לנו משהו חדש? הרי זה שהשם מנהיג את העולם יכול לשנות טבע, משגיח, כל זה כבר ראינו בעשרת המכות. אז למה להכניס את עם ישראל לחרדה הזאת? מה זה הוסיף בבניין אמונה שלה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה בני ישראל אומרים שירה? למה בני ישראל אומרים שירה בקריאת ים סוף ולא אומרים שירה כשהם יוצאים ממצרים? הרי אז קורה המהפך הגדול. אנחנו ליל הסדר אומרים הלל הגדול, למה הם לא שרו שירה? אבל בואו נלך מהפרשה הקודמת לפרשה הזאת. אומר הרב יעקב ליינר בבית יעקב, יסוד גדול. כשפרעו אומר, לכו רק הגברים, פרעו אומר, אתם מבקשים לעבודת השם להתברר בדברים הנגלים. מה שאדם מברר עצמו בדעתו ותפיסתו ובחירתו, הרי בטף אין שום עבודה בדעתם ותפיסתם, כי אין להם ידיעה והכרה מדוע שהם יצאו. עבודת השם אצל פרעו היא עבודה שכלית בלבד. ברור, עומק, בחירה. ואם כך, הטף שאין להם קשר לבחירה, אין להם קשר לשכל, אם כך הם לא צריכים לצאת. שימו לב לתשובה של משה רבנו. אומר רבי יעקב, ומשה רבנו הראה לו שאינו דומה טף שלנו לטף שלהם. כי בטף שלנו נמצאת גם כן עבודה. שאב ואם תיהרו את עצמם בשעת זריעה ושיהיו נזרעים בקדושה. וזה העבודה נטוע ומונח בלב הטף שלנו. ועל ידי זה יקבע בהם דברי תורה בקביעות. כי לזה הקדושה, וזה שלא מדעת, גם הטף מוכשרים. אומר משה רבינו, עבודת השם היא לא רק עבודה של שכל. עבודת השם היא עבודה של נשמה. עבודת השם היא עבודה פנימית, ולכן יש את כל דיני טהרת המשפחה. כדי שאותו תינוק ייוולד בקדושה, ועל ידי זה שהוא נולד בקדושה,
ניתעת באותה נשמה, וכשהוא יהיה על הר סיני, נשמתו תגדל. כלומר, הוויכוח פה הוא לא ויכוח אם תף יוצא או לא. הוא לא רק ויכוח אם תף יוצא או לא. אלא יש פה ויכוח משמעותי, עקרוני. והוויכוח המשמעותי והעקרוני הוא בשאלה, מהי עבודת השם? האם היא רק פיזיקה וכימיה, רק נושא אחר? האם היא מקצוע? האם היא חוכמה? או האם היא כוללת הגדלת החלק אלוק המנהל שנמצא בפוטנציאל אצל האדם, וכל קשר שלו עם הבורא מגדיל לו את הדבר הזה? ולכן משה רבינו מתעקש על התף, כי לתף יש נשמה שנולדת בקדושה. והנשמה הזאת, כשנמצאים אל הר סיני, גדלה וגדלה וגדלה. לכן הם חייבים לזאת. אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה להבין פה בישיבה, כמו שאמרתי פעמים רבות. כשאדם עוסק בסוגיה בעיון, מפצח סוגיה, לומד בבקיאות ושם לעצמו משימה, לגמור מסכת, כותב מאמר, חוקר, לוקח סתירה ברמב"ם ועונה, זה לא רק משהו שעוזר לו מבחינה לקבל כלים, להבין גמרא, להבין סוגיה, אלא עמל התורה, כן, ישיבות הם הר סיני קטן, עמל התורה שנעשה פה בבית המדרש מגדיל את החלק אלוק הממעל שנמצא אצל כל אדם מעליו, וממנו נפעם להיות רוחני. הוא נהפך להיות אדם יותר טוב. הוא נהפך להיות מישהו שהנשמה היא מה ששולטת עליו. היא המרכז שלו. לא החומריות. החומריות נהפכת להיות המסגרת, אבל היא לא התמונה. בזכות עמל התורה. תראו מה קורה לעם ישראל שלושה ימים אחרי קריאת ים סוף. וישא משה את ישראל, כשהם שרים שירה, מה קורה להם שלושה ימים אחר כך? וישא משה את ישראל מים סוף ויצאו ממדבר סור, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ומה קורה אז? וילונו העם אל משה לאמור, מה נשתה? אומרת הגמרא בבא קמא פ"ב עמוד א', מה הכוונה לא מצאו מים? אין מים אל התורה. שלושה ימים הם רק סופרים את הזהב שצף בים סוף, והם שקועים בחומריות שלושה ימים. ומכוח זה שהם שקועים בחומריות שלושה ימים, הם מתלוננים, הם מתרחקים מהשם. מכוח זה בעזרה ותיקן שתהיה קריאת התורה בשני וחמישי, כדי שלא יהיה שלושה ימים בלי תורה. אז יש אצלנו את פרשות מה קורה עם ומה קורה בלי. התף חייב לצאת כדי שהנשמה שלהם תגדל, וברגע שאין אין יש תלונות. הנשמה קטנה, החומריות שולטת באדם. ולכן חבר'ה, אנחנו כל הזמן נמצאים בשאלה הזאת, בהתמודדות הזו. מה יהיה מרכז אישיותנו? בשביל זה אנחנו נמצא בישיבה. כדי שמרכז אישיותו, מכוח לימוד התורה, מכוח עמל התורה, מרכז אישיותו תהיה הנשמה שהיא זו שתהיה דומיננטית אצלו, הרוחניות ולא החומריות. מפה אני מבקש להגיע לנקודה השנייה. מה עושה מצוות תפילין באמצע יציאת מצרים? נאמרו דברים בקידוש, אני מבקש ללכת בכיוון נוסף. אומר הרב הירש, פסוק אומר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה אשל השם לי בצאתי ממצרים. והיה לך לראות על ידיך ולזיכרון בינניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. הבן שואל, מה העבודה הזאת לכם? ולפי הרב הירש, התשובה היא לא רק בעבור זה השם עשה לי בצאתי ממצרים, אלא גם והיה לך לראות על ידיך ולזכרון בינניך, למען תהיה תורת השם בפיך, זה גם כן תשובה לשאלת הבן. אומר הרב הירש, לא ימון ספר התורה הזה מפיך, כל אחד יהיה עצמו מבשרה של תורה. היא תמצא מסילות בליבו, כמו שאמר השם ליחזקאל, אכול את המגילה הזאת. קבל את תוכנה בקרבך בשלמותו, החדירהו בגופך עד היותו חלק ממך. אתה יודע מה העבודה הזאת לכם? כדי שאני אהפך להיות תורה מהלכת. כדי שאני ותורה נהפך להיות אחד. בדיוק כמו שהשם אומר לי, איך לזכן לאכול את המגילה. הנחת התפילין, קיום המצוות, אמר התורה, כל זה מגדיל את הנשמה של האדם. וברגע שהנשמה של האדם גדלה, הוא ותורה נפחים להיות אחד. וזה הכוונה, למען תהיה תורת השם בפיך, בפיך ובלבבך. זה מה שנעשה פה בבית המדרש. הרב קוק בעולת ראייה כותב את אותם דברים בלשונו. שני אלה, תפילין של יד שהם כנגד עשיית המצוות, ותפילין של ראש שהם כנגד לימוד התורה, השכל, הם יהפכו את הטבע החילוני של האדם לטבע קדוש אלוקי. ותורת השם תהיה טבעית בליבו. שימו לב. ברגע שהנשמה שולטת באדם, אז התורה נהפכת להיות טבעית בו. הוא חי אותה. ברגע שהחומריות שולטת באדם, אז התורה היא זרה לאדם. אז למען תהיה תורת השם בפיך, אומר הרב קוק, הכוונה, התורה תהפך להיות טבעית. כשאדם מקבל החלטות בחיים. השאלה מה השם רוצה ממני, צריכה להיות השאלה שלפי הוא מחליט בחיים. היא מה שתגרום לו להחלטות בחיים. אבל אני צריך להגיע בצורה טבעית. יכול להיות שמתוך שלא נשמע ועד נשמע, בהתחלה הוא יכריח אותו לחשוב על הדבר הזה. אבל אחר כך זה צריך לבוא אוטומטית, טבעית. זה הכוונה, אומר הרב קוק, למען תהיה תורת השם בפיך. למען תהיה תורת השם בפיך, התורה תהפך להיות טבעית אליך. חלק מחייך, תעודת הזהות שלך. תפילין, הקשר בין המעשים והמחשבות. ואני קושר את המעשים ומחשבות לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה הנשמה מתרחבת ומתגדלת, התורה תהפך להיות טבעי. אני חושב שאחד השאלות שבחור צריך לשאול את עצמו, כשהוא עושה לעצמו את החשבון נפש, האם התורה היא טבעית לי או לא טבעית לי. עד כאן החלק הראשון שעסק
הפרשה הקודמת, שקראנו בשבת שעבר. עכשיו אני מבקש להגיע לפרשת בשלח. אומר, שאלנו שתי שאלות. למה בכלל לייצר את קריאת ים סוף? מה קורה אם לא היה קריאת ים סוף? היה את עשר המכות, בני ישראל כבר היו במצרים. הם היו יוצאים בדרך לעם לארץ ישראל. מה היה חסר? למה השם הביא את קריאת ים סוף? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה בני ישראל לא אומרים שירה כשהם יוצאים ממצרים? אומר השפת אמת, יש לפרש טעם העניין, לפי שיציאת מצרים הייתה שלא בהדרגה, והיא לשעה. בני ישראל לא היו ראויים לצאת ממצרים. הם עובדים במתת שערי תומה. הם עובדים עבודה זרה. יציאת מצרים זה רק בגלל זכות אבות. אבל הם באמת לא ראויים לדבר הזה. כשאדם יש לו משהו שמעל המדרגה שלו, כשהוא לא קונה את זה לבד, הוא לא עמל לבד, זה לא נהפך להיות חלק ממנו. ממילא זה לא יישאר. לא תישאר ההרגשה הזאת של חורין, לא תישאר ההרגשה הזאת של גאולה, שאני לא אוהבת. זה רק לשעה, כי לא קניתי, כי אני לא בדרגה. רצה השם יתברך שישאר גאולה הזו בעצמות ישראל. ולכן ציווה שיחזרו ויעלו מעצמותם. אתה יודע מה קרה בקריאת ים סוף? הם כבר עזבו עבודה זרה. הם כבר שבעה ימים עוסקים בתורה. הם מבינים שעכשיו זה בכוח התפילה שלהם והעשייה שלהם. לא של משה. הם קונים את זה. את מה הם קונים? מסביר המהר"ל. מיד נחזור לשפת אמת. שואל המהר"ל, יש מקשים. מה הועיל לנו היציאה? הרי אנו משובדים בשאר מלכויות. דמי ישנה מלכות מצרים משאר מלכויות. בני ישראל הלכו לגלות אחרי יציאת מצרים. אז מה כל כך השתנה? ודברי הוואי הם, אומר המהר"ל. כי כאשר יצאו ישראל ממצרים, קיבלו הטוב בעצם. עד שהיו רואים בעצמם להיות בני חורים מצד מעלתם. ודבר מקרי לא יבטל דבר עצמי כלל. כי אפילו שהם בגלות אחר כך, עדיין על ישראל המעלה הזאת שהם בני חורים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזה השם והמעלה לא נתבטל בגלותם שהוא במקרה. ולכן אומרת הגמרא בשבת, כל ישראל בני מלכים הם עד בגלותם, וזה מצד המעלה והחשיבות שקלות ישראל בעצם לא מתבטא במקרה כלל. מה שהם קנו במצרים זה להיות בני חורין, וזה לא נלקח בגלויות האחרות. מי שעובר על השוקים בשואה ורואה את השאלות שהבני אדם התעסקו איתם כדי להיות עבד השם, אלה משאלות של פיקוח נפש. אותו אדם שיכול לשחרר את בנו מהקאפו, הוא הבריח מטל זהב, אבל הוא יודע שהקאפו ייקח ילד אחר, ולכן הוא אומר לקאפו תשאיר, כי אני לא רוצה שאתה תיקח מישהו אחר בגללי. ואם זה השאלות הכי קטנות, אנשים נוסעים לטרבלינקה והם שואלים איך לא עוברים על מלאכת הוצאה כשהם מוציאים את הצרכים שלהם מחוץ לרכבת. וזה מה שמעסיק אותם. מי שמדבר ונפגש עם ניצולים,
שומע מהם את הרגשת החירות שהייתה להם בשעבוד הכי נורא. מבין את דברי המהר"ל הזה. אני יצא לי להיפגש הרבה מאוד עם ניצולים. ותמיד אני עמדתי משתהה על הכוח שהיה להם, בתופת הנוראה הזו. אומר השפת אמת, מה שהמהר"ל דיבר לא היה קורה בלי קריאת ים סוף. מקריאת ים סוף בכל הגלויות האחרות, העם היה חוזר להרגיש שהוא עבד, שהוא משועבד. הוא היה מרגיש בדיוק כמו שהוא הרגיש במצרים, ולא שמוע עם משה. אבל בחיוון שהייתה קריאת ים סוף, והם קנו עכשיו את הגאולה במעשים שלהם, בעשייה שלהם, באקטיביות שלהם, בקפיצה שהם עכשיו בין המלדיו. המשך חוכמה כותב, דבר נפלא, מה תצעק עליי דבר על בני ישראל וישאו. אומר המשך חוכמה, נראה גם מפרש דקות בני ישראל, כל הזמן הלכו אחרי משה, כצאן בבקעה אחר האוהל. אמנם בים ציווה הקדוש ברוך הוא למשה שיישא אחריה, והם באמונותם בו ילכו בתוך הים, ובזכות הנסיעה שלהם יבקע להם הים. לכן בזכות זה שהם הלכו ראשונים ומשה אחריהם נבקע הים. אתה מבין מה זה לקנות? פתאום משה שהוא המנהיג הולך אחרון, והם מנהיגים את העסק, הם היוזמים, הם הנושאים, ואז הם קונים את הגאולה. וברגע שהם קונים את הגאולה, זה יישאר איתם גם לגלויות האחרות. אומר השפת אמת, ולכן ויצעקו. למה הם צועקים כשמגיעים לים סוף? או לכאורה מאחר שראו נפלאותיו שאין להם שיעור, למה יראו? אך כי ידעו שאתה צריכים לגבור מעצמם, וחששו שלא יוכלו לגבור מעצמם, לכן הם צועקים. כי הם הבינו שעכשיו זה לא משה, עכשיו זה הם. וגם שמשה אומר, מה תצעק עליי? עכשיו זה זמן של עשייה של בני ישראל, כדי שהם יקנו את זה. משה מתפלל, אומר הרב הירש, כסבור שהשם ישמיד את פרעה ואת חילו כדי שהוא עתיד להשמיד את חסן חריב, מבלי שיהיה צורך בפעולה כל, לא מצד הוא ולא מצד העם. אבל באה התשובה, מה תצעק עליי דבר בני ישראל ועמו. הישועה תלויה בעם, אומר הרב הירש. הצעד הראשון צריך שיעשה על ידי העם. על זה הוא יקנה את הדבר. אני אומר את הדברים כי אני חושב שהדברים מאוד מאוד קשורים אלינו. יש הרבה מאוד מתנות שכל אדם מקבל מריבונו של עולם. מי שמקבל חריפות, מי שמקבל לב טוב, מאוד הרבה מאוד דברים. אבל כל זה לא בדרגה, כל זה מתנה. אם האדם לא לוקח את אותה מתנה ועמל בה וקונה אותה ונהפכת להיות חלק ממנו, זה לא יישאר, זה לא יהפך להיות נחלתו. זה אני חושב המסר הראשון. ולכן דווקא לגאולה העתידה אומר הנביא ישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו. החיפזון של מצרים הוא כאילו שהשם לא מסתכל לצדדים, הוא לא מסתכל לעבודה זרה. החיפזון של מצרים הוא הסמל שלא בהדרגה, שמגיע להם, שהם מקבלים משהו בזכות אבות, אבל לא בזכות המדרגה שלהם. אבל הגאולה העתידה לא תהיה כך. כי הגאולה העתידה היא גאולה האחרונה, והיא חייבת להיות מכוח קניין העם. הגאולה האחרונה דומה לקריאת ים סוף, שעם ישראל צריך לקנות את זה לבד. לכן בא הנביא ישעיהו ואומר, לא בחיפזון תצאו. לכן מאוד מאוד חשוב שכל אדם יזהה את המתנות שהוא קיבל מהשם וילטש אותם, יעבוד עליהם, יעצים אותם, כדי שהוא יקנה את הדבר הזה. אם יש לו מתנה, אבל את המתנה הזאת הוא לא מעצים, אם את המתנה הזאת הוא לא מצליח ליצור מציאות שהיא באמת תהפך להיות משהו עצמתי, היא תיעלם ממנו והיא לא תשפיע עליו. אז דיברתי קודם על עמל התורה, שהתפקיד שלו הוא להגדיל את הנשמה של האדם, וכעת אני מדבר על העמל לא רק בלימוד התורה, אלא במידות, במתנות שקיבלתי מהשם. כדי שהמתנה הזאת תישאר לעולם שלי ולא תהפך להיות משהו לשעה. אבן עזרא שואל, יש לי תמוה, איך יראה מחנה גדול של 600 אלף איש מהרודפים אחריהם? למה לא נלחמו על נפשם ועל בניהם? הם יכלו להילחם, למה הם לא נלחמים? התשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל. וזה הדור היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עוד מצרים ונפשו שפלה. איך יוכל להילחם אתה עם אדוניו? הם עוד היו במנטליות של עבד. מנטליות של עבד לא חושב בכלל על האפשרות להילחם עם אדוניו. באה פתאום קריאת ים סוף, ופתאום משה אומר להם, אתם לא פסיביים, אתם אקטיביים, אתם ראשונים. אתם קופצים לים, אני אחרון. כל זה יצר מציאות שהמנטליות של עבד נעלמה. אומר צדקת הצדיק, משפט חשוב ביותר, שצריך להעצים, להעצים, להעצים אותו מאוד פה בישיבה. כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך להאמין בעצמו. שימו לב, קודם כל אדם צריך להאמין בהשם, אבל אחר כך הוא צריך להאמין בכוחותיו, שאינו פועל בטל. צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו, והשם יתברך מתענג ומשתעשע בו. זה הפירוש, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. פירוש, כלל 60 ריבון נפשות ישראל בדור האמינו שהשם יתברך חפץ בהם, וממילא הם יצאו במנטליות של עבד. חושב שהנקודה הזאת, בחור מחיה פה בישיבה להאמין בכוחות שלו, להאמין שהוא יכול לעשות שינוי. יש לו את הכוח לחנך את ילדיו ללכתחילה, לדרך האמת. יש לו כוח להשפיע על החברה. יש לנו כוח להשפיע על כל החברה הציונית דתית. אנחנו יכולים לעשות מהפך. בחור שלא מאמין בכוחותיו, יהיה מושפע מהחברה. בחור שמאמין בכוחותיו, ישפיע על החברה. יוצא שהיו שני תפקידים עיקריים לקריאת ים סוף. התפקיד הראשון היה לקנות את הגאולה, שזה יהיה בכוחותם, במדרגה שלהם, כדי שישאר לעולם. והתפקיד השני היה להוציא אותם ממנטליות של עבד למנטליות שמאמינים בכוחותיהם. לכן הם הולכים ראשונים, לכן הם נהיים אקטיביים, עושים, יוצרים.
ממילא גם ברור למה הם לא אמרו שירה ביציאת מצרים. כי הם מגיעים למנטליות של עבד, ועבד לא אומר שירה. מי שלא מאמין בכוחותיו, לא אומר שירה. מי שנמצא במנטליות של עבד, לא אומר שירה. פתאום אחרי קריאת ים סוף, הם האמינו בכוחות שלהם. הם הרגישו שלימות. הם הרגישו מה זה להיות בן של השם. הם האמינו של השם יש עניין בהם. השם עם בעל חפץ בהם. הם האמינו שיש להם כוח. הנה הם קראו את הים, לא משה. הם לא תלות במשה לא קיימת. זה לכוחם של עם ישראל. כשאדם מרגיש שלם, כשאדם מרגיש שיש לו כוח, אז פתאום בוקעת ממנו שירה. גם מאיתנו חייבת לבכוע שירה כל הזמן. גם אנחנו חייבים להרגיש שיש לנו כוח. שמעתי פעם סיפור שהולך איתי שנים רבות. אחד מנשיאי ארצות הברית נבחר והיה צריך לעשות, היה נבחר ביום שישי ואת נאום ההכתרה שלו הוא היה צריך להגיד בליל שבת. כל היהודים בארצות הברית בחרו במועמד הזה ואחד הסיבות שהוא נבחר היה מכוח היהודים הרבים שגרים בארצות הברית שבחרו בו. הלכה אישה בת קרוב לגיל 90 עם הליכון מביתה בבורו פארק, הלכה לסניף הדואר ושלחה לו מברק וכתבה לו, אתה נבחרת בגלל היהודים, אני מבקשת ממך שתכבד את היהודים ותדחה את הנאום ההכתרה שלך למוצאי שבת. אם היא קרשתה את זה כדי שהיהודים המסורתיים לא יחללו שבת כדי לשמוע את הנאום ההכתרה שלו. הוא קיבל את המברק הזה שעה לפני שצטט את הנאום, דחה את הנאום למוצאי שבת. אם האישה הזאת לא הייתה מאמינה שיש לזה טעם, לא הייתה מאמינה שהיא יכולה לעשות שינוי, שיש סיכוי שהוא יקרא את זה וישנה, היא לא הייתה הולכת עם הליכון חצי שעה ושולחת מברק. היא האמינה בכוח שלה. לכן גם בסופו של דבר זה השפיע. אנחנו חייבים להוציא מפה אנשים, כל מי שיצא מפה, זה תפקיד הישיבה. להוציא מפה אנשים עצמתיים, שמאמינים בכוח, ומאמינים בשינוי שהם יכולים לעשות. וכך נצליח לרומם את עם ישראל. יהיו רצון ששתי המסרים העיקריים של קריאת ים סוף, המסר של לקנות לתמיד מתוך עמל, והמסר של כשם שהוא מאמין בהשם, כשם שצריך האדם להאמין בהשם יתברך, כאן צריך אחר כך להאמין בעצמו. שני המסרים האלו נקנה פה בבית מדרש, ילוו אותנו. נרים את עם ישראל וכך נביא את הגאולה השלמה במהרה בימינו.